שבת חזון, שבת שלפני תשעה באב. התחלנו בפעם הקודמת להיכנס להפטרות הסדר שלנו, תלתא דפורענותא. התחלנו בהפטרה הראשונה, בהפטרת דברי ירמיהו, ואנחנו בהפטרה השלישית בהפטרות הפורענות. היא ההפטרה שפותחת את ספר ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ. והיא ההפטרה שקודמת לקריאה של תשעה באב, קריאת איכה. אני רוצה להיכנס גם להפטרה, גם לקריאה, ולהיכנס לכל מסוגיה שקשורה למבנה הגדול של חורבן, נחמה, פורענות, נחמה, תשובה. אבל ניכנס אולי קודם כל להפטרה עצמה של השבת, ורק נזכר בה לרגע אחד. חזון ישעיהו בן אמוץ, סוף הפרשה, ההפטרה שלפנינו, יש חומשים, נכון? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. הפרק מחולק, אני חושב, לשלושה חלקים כלליים. פסוקים הראשונים, פסוקי פורענות קשים ביותר. שימו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. התיאורים הם מחרידים, הוי גוי חוטא, עם כבד עוון. זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניעצו את קדוש ישראל. עכשיו תיאור המכות. על מתו כו עוד תוסיפו שרה. זה לא רק תיאור המכות, אלא זה גם תיאור, כך רש"י מסביר וכך נראים הפסוקים, איך בעצם שום מכה לא עוזרת. עוד מכה ועוד מכה, אבל שום מכה לא גורמת להתאושש. על מתוקו עוד, ותוסיפו שרה. העוד משמש גם לתוקו עוד, וגם עוד תוסיפו שרה. העוד הולך לשני הכיוונים. כל ראש לחולי, וכל לבב דווי. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום. ושוב, גם תיאור של המכה, וגם תיאור של איך המכה נמשכת והיא לא עוזרת. פצע וחבורה, ומכה טריה. כל הזמן עוד מכה. ואתה חושב שזאת הייתה המכה האחרונה, ומגיעה עוד אחת. לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן. חלק מהמפרשים אומרים, אי אפשר אפילו להספיק לחבוש. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש. אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה בציון כסוכה וחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. וכאן הפסוק האחרון בתיאור של החורבן. לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו לעמורה דמינו. כמעט כאן לא במובן המקובל היום, almost, כמעט ש, אלא לולי השם צבאות הותיר לנו שריד מעט, כמעט, כסדום היינו לעמורה דמינו. וכאן מתחיל החלק השני, מחובר לחלק הראשון קשה. לא רק כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, אלא עכשיו התוכחה. שמעו דבר השם קציני סדום. האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. השרים הנכבדים, המובילים, ההנהגה, נקראים קציני סדום. העם נקרא עם עמורה. למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם, סבתי עולות אלים וחלב מריעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי? כי תבואו להיראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצירי? לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי. חודש ושבת כרום מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. היו עליי לתורח, נלעדתי נסו. ובפריסכם כפיכם מעלים עיניי מכם. גם כי תרבו תפילה אינני שומע. ידיכם דמים עליהו. שערים סגורים. רחצו, הזקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חידלו הרע. שני הפסוקים האלה, זה ושבא אחריו, עוברים לקריאה לעם כבר. עד הפסוק עכשיו, תיאור של סתימת שערים. אין לנו מה לעשות ביחד. גם כי תרבו תפילה אינני שומע. אז מה צריך לעשות? תשובה. רחצו, שימו אגב לב לכמה לשונות יש פה. רחצו, היזקו, הסיעו, חידלו, לימדו, דירשו, אשרו, שפטו, ריבו, לכו, נא ונבחיך. חז"ל אומרים מיד, 10 לשונות של תשובה, 10 לשונות של תשובה, 10 ימי תשובה. לכו נא ונבחיך, יאמר השם, ותראו את המהפכה. את זה אין בהפטרות הקודמות. זאת אומרת, ההפטרה הזו קשה מהקודמות מבחינת תיאור החורבן, אבל בשונה מהקודמות, היא היחידה שמסתיימת בקריאה לתשובה ובקבלת התשובה על ידי הקדוש ברוך הוא ובהפיכה. וזה החזון. חזון ישעיהו. נצטרך להבין עוד מעט את החזון שיש פה. מה השוני בין הנבואה הזאת לנבואות חורבן אחרות? למה היא חזון? לכו נא ונבחיך, יאמר השם. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אתם שמים לב שהתקליט התהפך. לכו נא ונבחיך, בוא נתווכח, אבל הפוך. לא גם כי תרבו תפילה אינני שומע, גם אם זה לא יהיה הגיוני בכלל, אני אקבל. אבל לפני כן תואר ייאוש גמור. אין מה לקרוא יותר. גם כי תרבו תפילה אינני שומע. אם יהיו לעומת זאת חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדימו חתולה, כצמר יהיו. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו כי פי השם דיבר. ושוב, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה? מלאתי משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים. כספך היה לשיגים, סובעך מהול במים, שרייך סוררים, התיאורים הכיחה של הכי חזקים. וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, ואל מול הקריאה, ריבו אלמנה, שפטו יתום, דירשו משפט, לא ישפוטו, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. ואז הסיום. לכן נאום האדון השם צבאות אוויר ישראל, הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי. אחרי קריאה של תשובה מהם מופיעה קריאה של הקדוש ברוך הוא על מה הוא הולך לעשות. ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסירה כל בדילייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. איזה חזרה לימים קדמוניים. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. וזאת החתימה של ההפטרה של חזון, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זה חזון, זאת לא נבואה רגילה, זאת לא הפטרת פורענות כמו ההפטרות הקודמות, זאת ההפטרה של שבת שלפני תשעה באב, שתחילתה ותוכה בייאוש גמור. קציני סדום, עם אמורה. סדום ואמורה אומרים רק דבר אחד, חורבן טוטלי. אם סדום עוד אומר חורבן טוטלי, אבל ששתי בנות לוט ניצלות ממנו, עם אמורה אומר חורבן טוטלי לגמרי. קריאה לייאוש של אין סיכוי, שהיא נדירה בנביא. אין טעם בכלל להתפלל, גם כי תרבות תפילה אינני שומע. ומהייאוש המוחלט הזה, הפיכה שלא עוברת דרך איזו נחמה, אלא תשובה שבאה מייאוש. עד ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. האמת היא שההפטרה הזאת של שבת חזון מקדימה את מגילת איכה. החומשים שלפנינו יש מאחורה גם מגילת איכה, בסוף ספר דברים. ובמגילת איכה אנחנו רגילים לראות אותה תמיד כמגילת החורבן, בצדק. חז"ל קוראים למגילת איכה קינות. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורה. אבל נדמה לי שאם בוחנים את תוכנה של מגילת איכה לפי כמה בחינות, אולי המבחן הראשון שבוחנים ספר בעיקר במגילות הוא מה המסקנה, מה הסיום, לאן הוא לוקח אותנו. קהלת לוקח אותנו לטיולים בכל הבלי העולם. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים. אז מה המסקנה? את המסקנה אתה מוצא תמיד בפסוקים החותמים. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. טוב, אז למה לקחת אותי את כל הסיבוב? זה קהלת. במגילות יש מסקנה. מה המסקנה של מגילת איכה? מה כל הסיפור של איכה? אז זה מעניין מאוד, זה דבר מדהים. אם ניקח את מגילת איכה וניגע בה רק בשני מקומות, נראה ששבת חזון היא הקדמה למגילת איכה, כמו הקדמה לתשעה באב, כמו הקדמה למה שאני חושב כל כך קשה ללמוד אותו ואנחנו צריכים להיכנס אליו. הסיום של מגילת איכה בפסוקים החותמים, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו. אבל לא זה הסיום. אתה אדוני לעולם תישב, כסאך לדור ודור. אתה נצח. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. וחוזרים בקריאה של הציבור ואומרים שוב, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו השם אליך ונשובה, זה סיכום התשובה. ומי שיעמיק במגילת איכה יעשה עם עצמו מהפכה ויראה שהמגילה עוסקת בתשובה. ובתשובה שבאה מהמקום של הייאוש. אני רוצה לדבר היום קצת על הייאוש. רבי נחמן אמר שאסור להתייאש, שאין שום ייאוש בעולם כלל. אני רוצה להגיד שכשנלמד את זה טוב, נלמד שאפשר להגיע לזה שאין שום ייאוש בעולם כלל רק אחרי שאנחנו מתייאשים באמת. ואז אין שום ייאוש בעולם כלל. אבל בשביל זה צריך להתייאש. לאט לאט. פרק ג' באיכה עושה את אותו תהליך שעשינו מקודם בישעיהו בקיצור, והוא פרק מופלא שלוקח אותנו לייאוש האישי, למקום הכי הכי אישי, למרות שהוא עוסק בכלל. באמצע איכה, בכלל מגילת איכה בנויה על פי פרקים שהולכים לפי א' ב'. איכה ישבה בדד העיר הבתי עם, בכה תבכה בלילה, גלתה יהודה מעוני, וכו' וכו'. כך גם הפרק השני, השלישי והרביעי, והפרק החמישי שלא הולך לפי א' ב', הוא פרק בין 22 פסוקים כנגד כף ב' אותיות. הפרק השלישי, באמצע, חורג, ולכאורה מדבר על אדם אישי. אדם פרטי, בכאביו. בוא נראה אותו שנייה ביחד, רק נקודה אחת שם. באמצע, פרק ג'. אין לכם בחומש איכה? פרק ג'. אני הגבר העוני בשבט עברתו. מדובר פה על אדם המקונן, ירמיה. אני הגבר העוני בשבט עברתו, ובוא תחשבו רק רגע על ירמיהו האישי. הוא המדבר. באמצע נבואת החורבן הכללית, מדבר האדם הפרטי מתוך הנחה שלפעמים אנחנו שוכחים ואנחנו מזכירים, מנסים להזכיר את זה תמיד. כלל ישראל זה לא רק כלל ישראל, גם אני כלל ישראל. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. תראו את היחסים בין ירמיהו לבין הקודש ברוך הוא. בשבט עברתו ראיתי עוני. כל אות מקבלת עכשיו שלושה פסוקים, ותראו מה הולך פה. רק הפסוקים הראשונים. אותי נהג ויולך חושך ולא אור. בהתחלה שבט עברתו. אז יש לפעמים טוב, לפעמים רע, אבל קשה. שלב ב', לא לפעמים טוב ולפעמים רע, אלא אותי נהג איך ויולך חושך, חושך ולא אור. זאת אומרת, מה יכול להיות יותר קשה? אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. כאילו חוץ ממני אין אף פרויקט נוסף. אני הסוגיה. חוץ ממני הכל בסדר בעולם. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. האות בית. שלושה שלבים בכל עוד, זה לא יאמן. בילה ושרי ואורי, שיבר עצמותיי. זה התחלה. בנה עליי ויקף ראש ותלאה. בהתחלה בילה ושרי ואורי שיבר עצמותיי. עדיין עוד יש לך איזושהי דרך, אני יודע מה, לברוח, לא יודע לאן. אחר כך בנה עליי ויקף ראש ותלה. ואחר כך במחשקים הושיבני כמיתי עולם. ג' גדר בעדי ולא אצא. זה ממשיך. אני כבר נמצא במחשקים, כבר נמצא בתוך הכלוב, עכשיו שמים מסביבי גדרות. תציירו את זה. גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחושתי. גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי. ישעיהו. אז מה עוד אפשר? ואז מתגלה שלא רק גדר בעדי, ושם בסוף החדר יש גדר, אלא גם גדר דרכי בתוך הכלוב בגזית, נתיבותי עיבה. הוא לא מדבר כבר על דרכים, הוא מדבר על נתיבות, על הטיפה שעוד אפשר ללכת, גם זה התעוות. ד', תראו את היחס של המאמין, תראו את המשבר של פרק ג'. דוב אורב הוא לי. אני לא מכיר כמה פסוקים כאלה, גם לא באיוב. דוב אורב הוא לי, ארי במסתרים. אתם זוכרים את ההתפעלות של שאול מדוד המלך? במה עוזר הקדוש ברוך הוא לגואל לנצח את הארי ואת הדוב? איך מתאר ירמיהו את יחסיו אל הקדוש ברוך הוא? דוב אורב, ארי במסתרים. דוב אורב וארי במסתרים זה מישהו שמחפש אותי. דרכי סורר ויפשכני שומם. ועכשיו כמעט עשי, ונדמה לך שיותר כבר לא יכול להיות. דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ. רק לא אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, אלא זהו. יש חץ, יש קשת, אני המטרה. מטרה, מטרה. היי. עכשיו המטרה הולכת להיות מושגת. הביא בחיליותיי בני השפטו. ואז באות ההפיכה. לא הטובה, היותר קשה. עד כאן זה היו יחסים אישיים עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו איך אני צחוק בעיני כולם? עכשיו הביזיונות. עכשיו האיסורים. הייתי שחוק לכל עמי. מגינתם כל היום. לא הוא רק ישוב יהפוך ידי כל היום. אלא זהו. הסביעני ומרורים. הרווני לענה. מי שומע את הצרכה שיש בפסוק הזה, זה לא יאמן. תן לענה שאדם יסבול מלענה, אבל אל תגיד לו לרוויה לפחות. מה אתה מאחל לסובע על המרור הזה? הסביעני במרורים, הרווני לענה. כך. תרווה. וו. זה וו החיבור או וו ההיפוך? מיד נראה. הרווני לענה, ואז מה עוד נשאר? יש קצת כינוח בסוף. אחרי שגומרים לרוות ולסבוע, ויגרס וחצץ שיני. הכפישני באפר. והמסקנה הנפשית. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. נשיתי, שכחתי. ועשי, ואומר, אבד נצחי. למה לנצח תשכחנו? זה החיתום של מגילת איכה. הנה המקונן. ואומר, אבד נצחי. ותוחלתי מהשם. עבד נצחי ותוחלתי מהשם. זאת מסקנה של ייאוש מוחלט. עבד נצחי. מה קורה אז? פלא עצום. מה קורה עכשיו למקונן? זכור עוניי ומרודי לענה וראש. אני זוכר, הרווני לענה ויקף עליי ראש. זכור תזכור ותשוח עליי נפשי. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. אוכיל כנראה כמו היחל. מה? מה קרה? איך זה התהפך? מה קרה פה? חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. אגב, לא כתוב פה חסדי השם כי לא תמו, שאז התקבולת הייתה כי לא חלו רחמיו. כתוב כאן חסדי השם כי לא תמנו. אבל אני לא מבין, הרי בחיים שהיו מקודם כל מה שרצית היה לא להיות. והאומר עבד נצחי. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. אז למה זה חסדי השם שלא תמנו? מה קרה? לא הבנתי את המהפכה, הבנתי את הייאוש, לא הבנתי את ההפיכה. השתנה משהו במציאות? חדשים לבקרים רבה אמונתך. היית באיזה סמינריון? מה עשית פה בין פסוק וב? מה קרה? איך זה התרחש? זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. חדשים לבקרים רבה אמונתך. הרי כל מה שרצית הוא שהבוקר לא יאיר ושהשמש לא תזרח. איך פתאום רבה אמונתך? ומכאן מודה אני לפניך רבה אמונתך. זה מפה. זה מדהים שהמודה אני הוא אחרי כל האותיות הקודמות. אצלנו זה בתחילת הסידור. לפני כן חושך. לפני כן לילה, ואז זה הפרק הבא. חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי השם, אמרה נפשי. על כן אוכיל לו. זה סיום של זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. אתה לא מבין למה? חלקי השם, אמרה נפשי. על כן אוכיל לו. איך? טוב השם לקובב לנפש תדרשנו. טוב יחיל ודומם לתשועת השם. לא קרה שום דבר. לא השתנה משהו שהפך פתאום את הדברים לחיוביים. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. ישב בדד וידום כי נטל עליו. ייתן באפר פיהו. אולי יש תקווה. פרק מדהים. איך זה מתרחש? ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. אינני יודע מה זה הוגה. יש כמה אפשרויות. אולי כי אם הוגה זה גם כשהוא מכה והכל נוגה. או הוגה מן המסילה, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא עינה מליבו ויגה בני איש. העינוי כנראה בא לעשות משהו גדול, כי לא עינה מליבו, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, להוות אדם בריבו, לא בבית ספרנו. להוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. לא היה דבר כזה. מה לא היה דבר כזה? אתה היית בפרק פה, שאני הגעתי באמצע, אתה היית איתי. דוב עורב הוא לי. ערי במסתרים. ברכי סורר ויגרס בחצת שיני. דרך קשתו כחץ. ויציבני כמה תרה לחץ. להוות אדם בריבו, השם לא ראה. מי זה אמר ותהי? השם לא ציווה. מפי עליון לא תיצא הרעות והטוב. ועכשיו, למגמה של מגילת איכה. לא שמנו לב, אבל זאת מגילת התשובה. לנו זה לא מסתדר, אגב, שאיכה זה מגילת התשובה, בעיקר מסיבה אחת. כי זה הורס את יולי-אוגוסט. התשובה זה צריך להיות בתשרי. קודם כל צריך לצעוק אלול, ואז מגיעים לתשרי. אי אפשר שפתאום באב נתקעים איתנו עם... זה לא הסוגיה, זה לא העיתוי. העיתוי צריך להיות ב... אבל תראו מה קורה פה. מפי עליון לא תיצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי? גבר על חטאיו. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא. נחפשה דרכנו ונחקורה. ונשובה עד השם. נישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו. אבל זה לא נגמר. יש לנו טענות קשות גם למעלה. אתה לא סלחת. סקות ואף ותרדפנו. הרגת, לא חמלת. סקות וענן לך מעבור תפילה. אתם שומעים? בלי לדבר מילה, רק לקרוא את הפרק. זה מי שאמר מקודם גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי. עכשיו יש לו את היכולת לעמוד ולכעוס כביכול. להקשות קושיות. מה קרה פה? איך זה שסותמים תפילה? סקות וענן לך מעבור תפילה. זה לא רק אני נגינתם של עמי כל היום. זה אני הלאומי נגינתם של העולם. שחי ומאוס תסימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. נגינתם כל היום. פחד ופחד היה לנו השט והשבר. ברכה היא שורר. פלגי מים תירד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות עד ישקיף וירא. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. מה קרה כאן? זה המרכז של הכל. מהייאוש עולה המקונן לא רק לתשובה, אלא הוא עולה לדבר אחר חדש מופלא. חדשים לבקרים רבה אמונתך. התשובה שעליה מדבר ירמיהו במגילת איכה היא לא תשובה, אלא היא תשובה במובן הכי עמוק שמאפשרת התחדשות. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. הכשרנו בהתחלה, יבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש, וברננה נעלה. מגילת איכה לוקחת אותנו מהמקום של הייאוש, מכניסה אותנו לשם, לא מדלגת, מבררת את סוגיית הייאוש במילה ייאוש, אבד נצחי. מבררת את הסוגיה של הייאוש, וכשהייאוש ממוצא, נפתח בעולם פתח להתחדשות פנימית, לחדש ימינו כקדם, להשיבנו השם אליך ונשובה. זה מחייב הבנה גדולה מאוד. אני רוצה להגיע לסוגיה הזאת של הייאוש. אני רוצה לחזור אל הפרק הזה, אבל אני רוצה לחזור אליו אחרי ציטוט של משהו מעניין. אתם יודעים, חז"ל אומרים שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. ישנו דיון מעניין בין המפרשים, מה הם בדיוק עשרת הניסיונות. על רוב הניסיונות יש הסכמה. הניסיונות המוכרים, ודאי, על הכל יש לך לך, כדעת יצחק, על רוב הניסיונות יש הסכמה. גירוש ישמעאל, אלה הניסיונות שאנחנו יודעים, רעב. הרמב״ם מונה את עשרת הניסיונות, ו... אני לא נכנס לכל המהלך, זה מהלך מאוד מעניין לעשות השוואה, כי כל ניסיון שאתה מפחית או מוסיף, אז אתה מוציא אחר. אבל הרמב״ם מונה את עשרת הניסיונות, ואני קורא את הרמב״ם רק כדי להגיע לניסיון החמישי שלו. בלי להגיד כלום על אף אחד. העשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, כולם דיבר הכתוב. בפרק חמישי, במשנה של עשרה ניסיונות, משנה ג' פירוש המשניות לרמב״ם באבות. העשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, כולם דיבר הכתוב. כלומר, הנחת היסוד של הרמב״ם שהמשנה לא תביא כאן משהו שהוא לא מפורש בכתוב. לכן הרמב״ם למשל לא ימנה פה את הניסיון של אור כסדין, למרות שחזל במדרש מונים את הניסיון. אז הרמב״ם לשיטתו לא ימנה את הניסיון של הכבשן ואור כסדין, כי הוא לא מפורש וכתוב. בסדר? מה עם העשרה שהוא כן ימנה? האחד הגירות, באומרו יתברך לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. גירות, ארץ חדשה. השני הרעב אשר נמצא בארץ כנען בבואו שם, והוא יעדו ואשחה לגוי גדול, וזה ניסיון גדול, זה יהיה ברכה, גוי גדול, רעב. זה השני. אגב, בכל עשרת הניסיונות, מה הדבר העיקרי? שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. כלומר, הניסיונות שהרמב"ם מונה חייבים לענות לשני קריטריונים. א', זה שהרמב"ם הכניס את עצמו ואמר שזה רק ניסיונות שדיבר הכתוב, ואלה ניסיונות שעמד בהם. כלומר, אין פה ניסיון שלו, הניסיונות המתוארים זה אלה שאברהם נתנסה ועמד. טוב, אז בהחלט, בלך לך הוא עמד, או-הו, הנה אנחנו. ברעב בארץ, ודאי, הוא גם חזר. השלישי, חמאס המצריים עליו בהילקח שרה לפרעו. או-הו, ניסיון קשה מאוד, מגיעים למצרים, פרעו והמצרים חוצים את שרה. הרביעי, הילחמו בארבעת המלכים. מלחמת ארבעת המלכים. כל מובן. החמישי. מהשישי, אמרתי איפה זה תראו אחר כך. החמישי. לוקחו הגר לאישה. הרמב״ם הוא היחיד שמונה את זה. אבל רגע. תשמעו את הנוסח של הרמב״ם. לוקחו הגר לאישה אחר שנואש מלהוליד משרה. לא הבנתי, עמד או לא עמד? לא מבין. מה הניסיון? הניסיון הוא לקחת את הגר? תשמעו את נוסח הרמב״ם, הרמב״ם הוא רמב״ם, הרמב״ם דייקן. לוקחו הגר לאישה אחר שנואש מלהוליד משרה. אני תמיד הבנתי, לפחות בהתחלה, שהוא נואש מלהוליד משרה, וזה לא בסדר. נו נו נו. אחרי שהוא נואש מלהוליד משרה, הוא אמר, אולי יש תקווה אחרת? אבל אם כך, זה לא ניסיון שאברהם עשה, ולא ניסיון שהוא עמד. כי זה ניסיון של שרה בכלל. קודם כל, מבחינה נפשית זה ניסיון של שרה. שנית, שרה היא זו שאומרת את זה לאברהם, מתחננת, טובעת, כופה. לא טובעת. היא לוקחת את הגר שפחתה ונותנת אותה בחיקו. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. הוא לא לקח. כלומר, אם הניסיון שהוא עשה היה לקחת את הגר, נתנו לו את זה עם כפית של כסף. אבל סיכמנו הרי שאתה כותב רק ניסיונות שאברהם אבינו עמד. אז מה קרה? וחוץ מזה, קודם כל לגבי התוצאות, נו. אחרי זה צריך לגרש, ואחרי זה ישמעאל, אחרי זה חוזרים לשרה, אחרי זה יצחק. ומלבד הרמב״ם לא מונים את הניסיון הזה. רק הרמב״ם מונה את זה לניסיון. זה דבר מופלא. אתם יודעים מהו הניסיון? אני פעם חשבתי על זה, את כל הדברים שאני רוצה לדבר עכשיו, חשבתי במיוחד בערב שבת הקודמת. בערב שבת צלצל אליי, זה שעה מאוחרת, מותר שעת סיפור ככה, של שתי דקות, שעת סיפור. וביקשתי מהמספר שעליו אני מספר רשות לספר, אז זה סיפור מותר. צלצל אליי בערב שבת, יהודי יקר, זה יהיה חשוב ככה בעיקר ללומדי התניא היומיים. הוא צלצל אליי ואומר לי שלום, מדבר ארז, אחרי זה מוכן להגיד את שמו והכל, לא חשוב עכשיו. והוא אומר לי שהוא כמעט עיוור לגמרי. הוא בתהליך מאוד מאוד מתקדם, הוא כבר בעצם עם שרידי ראייה אחרונים אחרונים אחרונים. הוא עם כלבת נחייה כבר מתחילת השנה. והוא מצלצל מרוגש מאוד כדי להודות וכדי לשתף אותי בזה שהיום בבוקר הוא עושה סיום. אני עושה יחד איתך סיום. אני רוצה שתמסור גם לכולם שאנחנו עושים עכשיו סיום. אמרתי לו, איזה סיום? מה זה? לא הבנתי מה הוא אומר. סלע יהודי אומר לי שעושה, לא הבנתי מה הוא אומר. הוא אומר, אנחנו עושים עכשיו סיום על התניה. אני לא מכיר. אבל אני שומע אותו, שומע את אנה, בזכותך. אני שומע את השיעורים כל הזמן, אנחנו עושים סיום על התניה. ואני באמת רוצה להודות, ועולם הזה ועולם הבא וכו' וכו' וכו', ומדברים. אמרתי לו, תשמע, להיפגש חייבים. אני אהיה במרכז, חשבתי שמן הסתם קשה לו עולה, אז לא, אני רוצה להגיע. וזכיתי, הוא הגיע אליי השבוע, התיישבנו, ומתחילים לדבר. והתיאור הוא של, קודם כל, באמת בחור מופלא, מוזיקאי מדהים, מדהים. מלמד מוזיקה, מרכז מגמות של מוזיקה. ובין יתר הדברים, הוא אומר לי כך. הוא מתאר לי את התהליך של של העיוורון, ואיך זה היה בתור תינוק, אחרי זה שנים טובות, ואז זה התפתח מאוד, והתפתח, כלומר, הוא רע. והגיע לאן שזה מגיע עכשיו. התהליך האחרון התחיל לפני כשנתיים, נשוי, עם שתי בנות. בתוך התהליכים האלה של השנים האלה, הוא גם עובר תהליך של התקרבות רוחנית גדולה, וממש רק בשנים האחרונות הוא מגדיר את זה כתשובה, ו... בשלב מסוים הוא אומר לי, תראה, ורציתי להגיד לך שבעצם אני עיוור בגללך. טוב, האמת נורא נבהלתי, כי בזה עוד לא הואשמתי וחשבתי שעכשיו השלב הזה. הוא אומר לי, אני עיוור בגללך. אז אמרתי, טוב, זה נשמע יותר טוב. לא, אבל תגדיר. ואז הוא אומר לי את הדבר הבא. זה דבר פלאי. אומר לי, לפני שנתיים התחילה הרעה נוראית. הרופאים הנאמנים שאיתם אני כבר 30 וכמה שנה במהלך המדהים הזה, זה ילד שכתינוק סברו שהוא עיוור לחלוטין, ובגיל כמה חודשים פתאום ראו שזו טעות ויש ראייה לגמרי, וזה שב שוב בגיל 16-17, וזה תהליכים, 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 והוא בעצם הולך איתם. אז הוא אומר, לפני שנתיים החלה הרעה נוראית, ובשלב מסוים הרגשתי שהיא לא מצליחה להיעצר, והקושי הוא שאני מרגיש כך, זה ברור לי, אני רואה פחות ופחות, אבל כשאני נבדק פיזית, אז אומרים לי שאין שום שינוי. כלומר, אין שום שינוי בהגדרה האובייקטיבית, ועובדתית, זהו, אני לא רואה. בשלב מסוים, הוא מבין שהוא חייב כבר לקחת מקל, מתחיל ללכת עם מקל, בשלב קצר מאוד, ואז הוא מגיש בקשה לכלבת נחייה, והוא מרגיש שבשלב הזה עולמו מתהפך. אני עוד רגע אסביר למה, הוא שיתף אותי בעולם הזה, וזה עולם מופלא. הייתי בתוכו מאיזשהו סיפור אחר שאנחנו מלווים המון זמן, אבל עכשיו זה ממש פתח לי משהו מדהים על סוגיית הייאוש, רק שנייה, על התקווה שבייאוש. ואז הוא אומר לי כך, אתה יודע, בשלב מסוים זהו, נואשתי. הרופאים אמרו, אין לנו, אובייקטיבית אתה אותו, אנחנו לא יודעים להסביר כלום, אין לנו מה להגיד. התחלנו להיות ביחד, הוא אומר, בשיעורים של התניה כל יום. התחלתי לעבור שעות, 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 כל פעם על אותו שיעור. והסכמתי לקבל על עצמי את הדבר הבא. הגדרתי לעצמי, ארז, אתה לא רואה. תתרגל להגדרה. עכשיו הוא אומר, כל השנים האלה, חוץ מבעיית העיוורון, היו לי בעיות אדירות, נלוות, של מיגרנות, כאבי ראש, כאבי בטן. אבל תמיד אמרנו, נו זה קטן, בוא נטפל בעיקר. ובאותו רגע שקיבלתי את ההחלטה הזאת, אני התחלתי להרגיש טוב. אין כאבי ראש, אין כאבי בטן. אני מתפקד לגמרי. וככל שהראייה החיצונית שלי פוחתת, כל יום הראייה הפנימית שלי גדלה. ואני לא יכול לתאר לך את האושר. אני לא יכול לתאר לך מה אני רואה. אין לי מילים בכלל, כי אף פעם לא למדתי אותם לתאר מה אני רואה. כשהוא נכנס, הילדים שיחקו עם הכלבה. כלבת נחייה כזאת, אצילה. ריידי. שמע. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, תשמעו נתון, סטטיסטי. יש 25,000 עיוורים בארץ. שיהיו בריאים. מתוכם, בכלב נחייה משתמשים 250. נתון מדהים. אומר לי, מדויק. אחוז. אומר, אני מודיע לך, ההבדל בחיים בין עם כלב נחייה לבלי, הוא שמיים וארץ. הייתי שבועיים עם הכל. עם הכל משתמשים המון אחוזים. אתה יודע למה השתמשתי במקל? כדי לחשוב שאני שולט בעניינים. ופתאום הבנתי שכשאני אשתחרר מזה שאני שולט, כשיובד נצחי, תתחיל תוכלתי מהשם. לא הסכמתי לקבל את זה שכלב יודע לזהות שפה יש פח אשפה, ואני לא. אבל זה נכון. כלב יודע לזהות שפה יש פח אשפה, ואני לא. אם למשל בלעם היה מוכן לקבל את זה שאתון יכול לראות מלאך, והוא לא, הוא היה הרבה פחות מסתבך. אתה מבין, הוא אומר, מה קרה לי כשהחלטתי שאני, מה שקוראים מתייאש? כשהחלטתי שאני לא מנהל פה את העולם? כל העולם השתנה. ומשתנה. סליחה? מת יש. לפני שעה סלצלתי לארז לשאול אותו אם מותר לי לספר. זאת אומרת לי, ודאי, זה לא שלי. אני בטח. אתם יודעים מה קרה לאברהם אבינו עם הגר? קדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לפני הרבה שנים לצאת החוצה ולספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זריך. אברהם אבינו מאמין. מאמין לגמרי לגמרי. יום אחד אומרת לו שרה, אברהם אבינו, בוא רגע נשמע עוד פעם מה הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, כה יהיה זריך. הוא אמר שזה ממני? עכשיו אני אגיד לכם מה אברהם אמר מן הסתם. שרה, תגידי, מה את מדברת בכלל? אלא ממי יבוא הזרע שלי? מהמצרית? את מכירה את המדרשים על הגר? קראת רשי? את יודע, מה את מדברת? אתם יודעים מה היה התפריד של אברהם? להתייאש מאברהם! להתייאש מהקונספציה שלך שבה אתה קובע לקודש ברוך הוא איך לנהל את העולם. מישהו שאל אותך? מה מישהו שאל אותי? זה לא סברה פשוטה? מה ההיגיון? מה יהיה כתוב בישעיהו? הביטו אל אברהם אביכם לא עלינו ואל הגר, מה יהיה כתוב? מה יעשו? אתה מוכן לעזוב את המקל? בשביל מה? בשביל שיגידו שאין לך כלב? מה שווה להמשיך כל הזמן להגיד שאתה רואה? לקדוש ברוך הוא אין מקום בעולם. את כל הנפח תפסת. תשחרר. תרפה. הוא אמר לי, ארז, אתה יודע מה הבנתי פתאום בשנה הזאת עם השיעורים? אני זוכר שכשהייתי ילד למדתי, נדמה לי שהוא אמר לי אז כינור, הוא מנגן בהמון כלים. יום אחד אמר לי המורה שלי, אתה לא בא אליי יותר לשיעורים. לא מלמד אותך יותר. והייתי ילד טוב. שאלתי אותו למה? זאת אומרת, אתה משוגע. אתה כל הזמן במתח, אתה רוצה להיות כנער הכי גדול, לא רוצה ללמד אותך יותר. תרפה. הלכתי שבוע, בכיתי, חזרתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה ללמוד, הכל בסדר. אני רוצה להרפות. אמר לי, לך, תחזור אליי כשלא תרצה להרפות. תרפה, ואז תבוא. ורק עכשיו אני מבין מה הוא אמר לי. אומר, לא הבנתי. הרפו ודעו כי אני אלוקים. יש מציאות של השיבנו השם אליך ונשובה שנגמרת בחדש ימינו כקדם. הרי אם יש אויב לעולם הרוחני שלי, הוא אי ההתחדשות. אם יש אויב, הוא השחיקה. הוא אי החידוש. אתם יודעים מה קורה לגבר במגילת איכה, אני הגבר העוני? הוא עובר שלב שבו הוא מפנה את המקום לאלוקי. והיכולת הזאת להגיע לשלב הזה היא הכוח היחיד שיכול לאפשר לך להתחדש. חורבן, פורענות, הם לפעמים הכלי, זה כלי נורא, זה הכלי הכי מחריד. סיפרתי בזמן האחרון בשם האדמור מואריאץ, האדמור הקודם הקודם מחבד. הזכרתי את דבריו, כשהוא יצא מבית הסוהר ועבר ייסורי גיהנום. הוא אמר פעם על ההתמודדות עם האיסורים. אם מישהו יציע לי את כל ההון שבעולם כדי שאחזור לשעה אחת לבית הסוהר, אני אסרב. שעה אחת כזאת אינני יכול יותר. אבל אם מישהו יציע לי את כל ההון שבעולם, כדי שאני אתן לו את מה שקיבלתי מדקה אחת של ייסורים, תמורת שום הון.